אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
השר לביטחון לאומי, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום.
שלום, שלום.
קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. לא מובן מאליו שממש לפני קבינט אתה מגיע לפה, תודה רבה לך.
אני שמח להתארח כאן, התארחתי אצלך בהרבה מאוד פעמים, גם כשלא הייתי שר, גם כשלא הייתי חבר כנסת, ובדי עכשיו טוב לי לחזור לכאן ולבוא ולענות על השאלות שלך.
תודה. תראה, אנחנו היום יום חמישי, מחר תוכנית משודרת, יכול להיות שבין לבין חמישי לשישי אנחנו נתחיל את המלחמה?
בישראל הכל יכול להיות, אבל אני, עמדתי ידועה, אנחנו לא צריכים לחכות, אלא אנחנו צריכים ליזום. זאת תפיסתי, לכן אני כל כך חשוב לי להיות בקבינט המלחמה, לשם אני חותר, אני רוצה להשפיע בפורום מצומצם, כי מבחינתי מה שאמרתי עד השביעי לעשירי הסתבר כמדויק, אני חושב שגם מה שאני אומר מהשביעי לעשירי הסתבר כנכון מאוד.
אבל אתה יודע, נתניהו רוצה שתהיה בקבינט, אבל יש לך שני אנשים שמתנגדים, ושני האנשים האלה יש להם השפעה, ואתה יודע, גם ארי דרי שלפי הפרסום הטיל וטו על המינוי שלך, וגם גלנט שכרגע מתנדנד, נדבר על זה גם.
אני אגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד עדינה. מי שהיה בקונספציה הקודמת וכל הזמן דיבר על החלה ועל תפיסה שהכל בסדר ואנחנו לא מורתעים וחמאס מורתע והכל טוב והכל זה, והסתבר שזה לא נכון, צריך היה להבין בעצמו.
אתה מתכוון לגלנט או לדרי?
דבר גם וגם, שניהם היו באותה קונספציה של בוא לא נתקוף ובוא לא נתקיף. אני זוכר את הימים לפני השביעי לעשירי כאשר אני דיברתי על בוא נתקוף בעזה, בוא נפציץ את החמאס, בוא לא נכניס פועלים מעזה. אני זוכר את התגובות שלהם, את האמירות שלהם, את הייתי אומר זלזול שלהם במה שאמרתי. והסתבר שאני צדקתי והם טעו, ואני חושב שבמצב כזה צריך לחשוב מחדש איך צריך להיראות הפורום המצומצם של מקבלי ההחלטות במדינת ישראל.
אני זוכר ציוץ שלך שאמרת צריך להיכנס עכשיו לרפיח. זה אני זוכר. אבל עד שנכנסו לרפיח לקח זמן. ארצות הברית לא כל כך התלהבה מהרעיון הזה, בסוף נכנסנו. צדקת?
צערי צדקתי גם בזה, אבל דוד, אני מזכיר לך דברים קודמים אפילו. אתה זוכר שכשאני דיברתי בוא נתקוף את עזה, מה אמרו כאן? אני מדבר על לפני השביעי לעשירי. הוא לא מבין, הוא לא היה רמטכ"ל, הוא לא היה אלוף פיקוד. עכשיו הסתבר שהתפיסות שלי, שאני לא, אגב, הולך איתם שנים רבות, שנים ארוכות, הסתברו כנכונות. את האויבים שלנו צריך להרתיע, את האויבים שלנו צריך לנצח, עם האויבים שלנו צריך ליזום, ולא רק לחכות שהם יתקפו אותנו, ואז נחזיר להם.
אבל אתה יודע שיש לנו בת ברית, שכרגע מטיסה לכאן טייסות שלמות, נוסעות מטוסים, כל הדברים האלה נראים היום, וזה נראה מפחיד, כי החשש הוא שאנחנו נקבל מלחמה רב זירתית, ואומר לך ראש הממשלה, ואומרים לך אחרים, אתה לא יכול לריב עם ארצות הברית. ברצותה תעצור לך את הנשק כמו שעשתה, וברצונה היא תאפשר לך. אתה יכול ללכת נגד ארצות הברית?
אני חושב שההגדרה הנכונה זה להילחם או לריב עם ארצות הברית, אבל כן, ההגדרה הנכונה אולי היא לעמוד על שלנו. ואני חושב שהיינו מזמן צריכים להגיד לביידן, אדוני הנשיא, אם היו רוצחים לך כל כך הרבה אנשים, אם היו אונסים לך אנשים, אם היו נכנסים לשטחי ארצות הברית ושורפים תינוקות, התגובה האמריקאית הייתה מאוד 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 ברורה. הגיע הזמן שנפסיק כל הזמן לחשוב איך יגידו ומה יגיבו. העולם רוצה לשמוע אותנו, אנחנו צריכים להיות נחושים. אני הייתי אומר לנשיא ביידן, מעריך אותך, אוהב אותך, אבל אנחנו חייבים לצאת למלחמה הזאת למען הילדים שלנו, למען התינוקות שלנו.
אבל אומרים לך גם שאתה פוגע בקואליציה. עכשיו, הקואליציה הזאת, אתה צריך אותה כדי לנהל אותה. אתה זוכר את המתקפה של הקדבמים והטילים המדויקים שנשלחו לישראל רק לפני חודש וחצי. ואומרים לך, תראה, יש כרגע קואליציה. הקואליציה הזאת רוצה להגן עליכם. ואתם דקה אחרי זה תעשו אולי מה שאתם רוצים, תתקפו, תעשו. כרגע תמתינו, אל תהיו הראשונים.
אני לא מזלזל בקואליציה שהייתי אומר...
קואליציה מערבית.
כן, כן, אני הייתי אומר שיתופי פעולה, הייתי מגדיר את זה קצת יותר נכון, אבל בוא נגיד את האמת, בסוף, בזמן מבחן, אין לנו אלא על מי לסמוך, אלא על עצמנו, על אבינו שבשמיים, ככה זה עובד, ככה זה תמיד עבד, לאורך כל ההיסטוריה, ובוודאי גם עכשיו, אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, שבשביעי לעשירי, עם כל ההבנה וכל מי שבסופו של דבר הציד את המצב, זה לא היו איזה חיילים שהגיעו מאירופה או מארצות הברית. בסוף, בסוף, בסוף זה שוטרים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה לוחמות שלנו. וכן, אנחנו אחראים לזה שהם ינצחו. אנחנו אחראים לזה שהם לא ייפגעו. אנחנו אחראים לזה שאנחנו צריכים להוביל אותם לניצחון, ולא לחשוב כל הזמן על יחסי ציבור בעולם.
שמעתי היום, או קראתי יותר נכון, שנתניהו אומר בפעם הראשונה משפטים מאוד ברורים, אני מתנצל.
אני לא קראתי את מה שנתניהו אמר היום, אני חייב להגיד שאני כל היום עובד ועובד ועובד, גם היום היו לנו לא מעט ישיבות עבודה שנוגעות בעוד הוספת כוח, גם בדרום וגם בצפון, באכיפת בנייה ובכל מיני דברים כאלה. אני אומר דבר פשוט, לכולנו יש אחריות, בסופו של דבר אנחנו הממשלה שכיהנה כאן בשביעי לעשירי. אבל כששואלים אותי, תשמע, האחריות שלך, אני גאה לעמוד בראש משרד, שהוביל כאן את הארגונים שהצילו את המצב. צריך להגיד את האמת, המשטרה בשביעי לעשירי הצילה את המצב. המשטרה בשביעי לעשירי, השוטרים הגיבורים שלנו, כמה לא ספגו, כמה כיתונות של שופכים, בעיקר בגלל שאני השר, תיצאו ואמרו ותקפו. לא מסתבר שהשוטרים שלנו, שאגב 63 מהם איבדנו באותם קרבות, היו גיבורים שהצילו את המצב, הלוחמים, הלוחמות, השוטרים, השוטרות, היחידות המיוחדות שלנו, של המשטרה, של מג"ב, הם אלה שהצילו את המצב, ואני חושב שבמשמרת שלי אני מאוד חיזקתי את המשטרה, נתתי להם את הכוח. אני רוצה להגיד לך דוד, אני מסתובב ממקום למקום, מתחנת משטרה לתחנת משטרה, ואני שומע את השוטרים, אני שומע את השוטרות, אני שומע את הלוחמים, ואנחנו כולנו מבינים את השינוי הגדול הזה שמשטרת ישראל עשתה.
אתמול הייתי בכנסת, השתתפתי בישיבה של ועדת חוקה, חוק ומשפט. לבקשתו של היושב ראש הגעתי, סיכרתי את זה גם עבור העיתון, ואני רוצה לשאול אותך, מה ששמעתי שם זה היה דברים שאותי מאוד הכעיסו. מצד אחד הייתה איזושהי התגבשות של כמעט רוב חברי הכנסת בנושא של הטלת סנקציות על אנשי ציבור וארגונים ישראלים, על ידי ארצות הברית וגם על ידי אירופה. ואני שואל את עצמי, מה אתם מתכונים לעשות נגד העניין הזה? כי הרי ארצות הברית, אמרנו, בעלת ברית הגדולה והידידה הגדולה. מצד אחד, מצד שני, אתה יודע שאם אתה לא תסכים לדעתה, היא יכולה להטיל עליך סנקציות. והמצב כרגע הוא שלפי מה שהם אומרים, יכולים להטיל עליכם, עליך, ועל עוד אנשים סנקציות.
אני לא מקבל את המצב הזה. אני לא...
אבל הוא קיים.
דקה. אני חושב שאנחנו לא יכולים לשבת בשקט. אני חושב שמזמן היינו צריכים להעביר כאן חוקים שאומרים בצורה מאוד מאוד מפורשת ש... יש סנקציות שמדינת ישראל לא מקבלת ולא מוכנה להכיל על אזרחיה, ואני מסכים איתך לגמרי, זה מתחיל בכל מיני אנשים ואזרחים ועובר לארגונים, ואחרי זה בסוף, הרי לא מזמן אמרו ששוקלים על צעדים נגדי ונגד סמוטריץ'. אני לא חושב...
ונגד ראש הממשלה ושר
שמדינה, הביטחון. אני לא חושב שמדינה ריבונית יכולה להסכים לדבר כזה, ואני עוד פעם, גם בנושא הזה הייתי אומר לאמריקאים, תשמעו, אנחנו ידידים שלכם, אנחנו אוהבים אתכם, תמיד היינו ביחד, אבל לא, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, שכל מיני ארגונים וכל מיני אזרחים כאן מותקפים, ואגב, על לא דבר, על כלום, על שום דבר.
תשמע, מחר יש לי כתבה במעריב, ואני רוצה לשמוע דעתך בנושא הזה, כי דעתי כבר איבדתי. מעצר חיילים על ידי מצח, באשמה של... אונס, מעשים מגונים. אגב, קראתי שוב לפני ממש כמה דקות, שככל הנראה איזה שהם ראיות פורנזיות לא נמצאו. שמעתי עוד משהו, תתקן אותי אם אני טועה, שהקטע ששודר אתמול בטלוויזיה, הוא היה אוסף של קטעים שלא מביאים בדיוק מה שקרה. לא יודע אם זה נכון. התייחסות שלך לזה שכך חיילים עטויי... מסכות, לוקחים חיילים אחרים ומוציאים אותם מתוך אותו מקום ששם השבויים, מחבלי הנוח'בה.
נורא והיום, נורא והיום, אני חושב שהגענו למצב מאוד מאוד קשה, שחיילים שמחרפים נפש, שמוסרים נפש, צריכים להיות מובלים על ידי שוטרים צבאיים כאחרוני הפושעים. אני לא מקבל את ההכפשות, השמצות, אני הצעתי בזמנו חוק חסינות לחיילי צה"ל, לצערי, ראש הממשלה לא ראיתי עין בעין את החוק הזה. אני חושב שזה חוק חשוב, זה חוק שצריך לקדם אותו, אני חושב שזה חוק שהוא מהותי מאוד, טוב מאוד, אני יודע שגם הייתה התנגדות של היועצת המשפטית לממשלה, אני אומר עד רבה דווקא בגלל המקרים שאנחנו רואים, החוק הזה הוא כל כך חשוב כדי להגן על החיילים שלנו, כי אני יכול להגיד לך שאני במשטרה משתדל לתת גיבוי כמה שיותר לשוטרים, יש שיימינג, יש השמצות, אני יודע שהם הגיבורים, גם החיילים, גם השוטרים, גיבורים, גיבורי ישראל, די להשמצות האלה, אני חושב שאנחנו צריכים לחוקק חוק, אני מקווה שבסופו של דבר אני אצליח לשכנע את חבריי לקואליציה, חסינות לחיילים.
אבל תדע, הבעיה היא שאנחנו צריכים גם להראות לעולם שמערכת המשפט שלנו היא מאוד חזקה, כדי למנוע מצב שבו חיילים יובאו לדין או יעצרו במקומות אחרים. שהמערכת המשפט שלנו, כך אומרים, יכולה להיפגע על ידי הצעת חוק מהסוג שאתה אומר.
דוד, אתה יודע, את הסיפורים האלה שמעתי כל כך הרבה שנים, כשאמרו לי, תשמע, אם מערכת המשפט שלנו מחמירה ועושה כל מיני דברים עם החיילים, אז אל תדאג, לא יבולה לנו שום רע, כל הארגונים, כל הטריבונלים, כל בתי המשפט בעולם ישמרו עלינו, כי יש לנו בית משפט עליון חזק. במבחן המציאות זה לא עמד. במבחן המציאות, זה לא עמד, לא בכל מיני הטריבונלים האחרונים שהתכנסו ופסקו נגד מדינת ישראל. אני לא ראיתי שהם אמרו, רגע, רגע, לישראל יש בית משפט עליון חזק, ולכן אנחנו, בגלל הדבר הזה, לא עושים סנקציות נגד מדינת ישראל. בוא נצא מהתמימות, ובוא נשמור על החיילים והלוחמים שלנו.
אתה מכיר את מפקד המשטרה שנעצר אתמול? שלא נעצר, בוצע אצלו חיפוש, סליחה עלה. מפקד משטרה שבוצע אצלו חיפוש, בלילה, כשהילדים ישנו, שמעתי את אשתו בטלוויזיה שאומרת, מה, לא יכולתם לבוא בבוקר כשהילדים לא נמצאים? לא מה דעתך על כל זה?
לא רק שאני מכיר, אלא ממש לפני כשעה, נפגשתי איתו ועם רעייתו, חיזקתי אותם, לפני זה גם הוצאתי הודעה.
תיתן קצת פרטים, מי זה למרות ש...
אני חושב שהשם שלו מפורסם, הוא מפקד משטרת חדרה, אבל אני חיזקתי אותו, את רעייתו היקרה, אמרתי להם, אל תיתנו יד לשיימינג הזה, אני לא נותן יד, אני נותן להם גיבוי, אני לא מוכן לקבל את זה שתוקפים שוטרים, פוגעים בשוטרים, עושים השמצות לשוטרים. סיפרה לי אשתו על המציאות ההזויה הזאת, איזה מין דבר זה, מגיעים אליהם לבית, אתה יודע, אני הייתי עורך דין, מדינת ישראל, שוטרי משטרת ישראל בזמנו פגעו לא אחת בנערים מתיישבים ובכל מיני פעילי ימין, מעולם לא ראיתי שבאו לבית של שוטר בלילה ועשו חיפוש, מעולם לא ראיתי שעשו ביזיונות כאלה לשוטרים, ויש לי תחושה, אמרתי לו את זה גם, פשוט הוא התעסק עם המפגינים הלא נכונים, הוא התעסק עם אנשים שיש להם הרבה כוח, ואני חושב שהגיע הזמן לפרק את מוקדי הכוח האלה. אגב, זה מה שאני עושה במשטרה, המדיניות שלי מאוד מאוד מחלחלת, אני במשטרה אומר בצורה מפורשת, לא יהיה יותר מעמד כזה ומעמד אחר, לא יהיה דין אחד לקפלן, ודין שני לסנדק, ודין שלישי לפעילי ימין ולחרדים, אין דבר כזה, לא אמור להיות דבר כזה. חייב להגיד שהיועצת המשפטית לממשלה מקשה עלינו בנושא הזה, כתבי האישום על הסתה לדוגמה זה באחריותה, היא עושה אפליה, המדיניות החקירתית זה באחריותה, היא עושה אפליה, אבל ככל שזה קשור למשטרה אני מנסה להוביל כיוון אחר, ולמרות המקלות שהם תוקעים בגלגלים לא אחת, אני מנסה שיהיה ברור שיש כאן שוויון וחייב להיות שוויון בין כל האוכלוסיות. ודבר אחרון לגבי השוטרים, אני נותן להם גב, זה לא סוד שאני נתתי דרגה למאיר סוויסה, אותו שוטר שעשו לו גם שיימינג ופגעו בו אותם מפגינים. זה לא סוד שאני החזרתי את אוריאן, לוחמת מגב, שגם בה עשו כל מיני שיימינג ופגעו בה כי היא התעסקה עם הבת של המוכתר. אין אצלי דברים כאלה, אני נותן להם גיבוי במשטרה, ואני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה פשוט מעודדת את האנרכיזם, את האנרכיה.
לא כך הבנתי, רק משפט אחד, אתה יודע, אני לא מפסיק בדרך כלל את המרוענים שלי, לא הבנתי משפט אחד, אמרת, התעסקו עם המפגינים הלא נכונים, לא כך הבנתי.
כן, אמרתי שפולק אכף את החוק בחדרה, הוא אכף את החוק בקסריה, וזה פשוט המפגינים הלא נכונים, כנראה שהם מפגיני על, שיש להם הרבה כוח, יש להם קשרים עם היועצת המשפטית לממשלה, יש להם כוח גדול מאוד, ותראה מה עושים לשוטר הזה. באים אליו בערב, בבית, לעיני הילדים שלו, ומשפילים אותו ופוגעים בו. הרי אם זה הייתה הפגנת ימין, או אם זה הייתה הפגנת חרדים, מחש לא היו באים גם עוד 20 שנה.
אמר לי שוטר אחד היום, שאני מכיר אותו, הוא אומר לי, אתה יודע שהוא מאוים? אמרתי לו, לא. התקשרתי לבדוק מה באמת קרה שם. הוא אמר לי שמפקד המשטרה בחדרה מאוים. שאלתי אותו למה הכוונה מאוים, הוא אומר לי, כמו שאתה שומע, מאוים. יש דבר כזה?
אני יודע שעושים לא שיימינג, לילדים שלא שיימינג, אני כל הזמן אומר שאני מצפה שהמשטרה תפעל.
זה משטרה שלך, להזכיר.
כן, אבל אני מזכיר לך שלפי ההחלטות, החוק, אני לא יכול להתקשר, אני לא מתערב בחקירות, אני לא מתקשר עכשיו לחוקר ואומר לו, לך תפתח בחקירה נגד הבחור הזה, לך תפתח נגד החקירה נגד הבחור ההוא, ואגב טוב שכך. אבל אני כן אומר, וזו המדיניות שלי, שמי שפוגע בשוטרים צריך להיענש. אגב, אני השבוע אני קיבלתי סקירה על עניין של תקיפת שוטרים, לצערי גם בנושא הזה הפרקליטות, פעם אחר פעם, מתחת לשולחן, עושה כל מיני דברים שמקלים עם אותם תוקפי שוטרים. המדיניות שלי למשטרה היא מאוד מאוד ברורה, לא ירימו עליכם יד, שערה משערות ראשכם לא תיפול, וצריך להתייחס בשיח חומרה כלפי מי שתוקף שוטרים, מי שמאיים על שוטרים, מי שפוגע בשוטרים שלנו, זה שוטרי משטרת ישראל, זה שוטרים שלנו.
תגיד, מה אתה עונה לאלה שמביאים ביקורת? אתה הזכרת את זה, אם לא אפילו הייתי שואל את זה, אבל הזכרתי שישימו, לא רק פעם אחת, אמרו לך כמה וכמה פעמים, זרקו לבך שאתה מתערב בחקירות שאסור לך להתערב.
אני לא מתערב בחקירות, זה שטות, אבל אני כן קובע.
אבל אתה יודע שישימו אותך בזה.
יכולים להשים בהרבה דברים, הרי כל היום מאשימים אותי. הרי אם היו קוראים לי עומר בר-לב, או הייתי שר אחר, התקשורת הייתה באה ומוחאת כפיים. באמת, על כל מה שאני עושה, על כל הפעילות, על כל הדברים שאני עושה, על כל מה שאני מוביל, על כל השינויים. אבל אני איתמר בן גביר, והדעות שלי לא כל כך מקובלות עליהם, אז הם תוקפים. יכולים להשים אותי עד מחר בבוקר. אני לא מתערב בחקירות, אבל אני כן, אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני קובע מדיניות. יכול להיות שהוא כאלה שציפו שאני אציץ, אבל לא, אני קובע מדיניות, אני משנה דברים, המדיניות שלי מחלחלת, אני מודה בכך, וטוב שכך, ככה צריך. שר צריך לקבוע מדיניות, שר הוא לא אציץ.
טוב. אנחנו קרובים יותר מאי פעם לעסקה שתכלול הפסקת אש בין ישראל לחמאס. את זה אומר ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית. יש? אין התקדמות?
אני אמרתי את דעתי, ואני אומר
לא אותה בצורה מפורשת. מה קורה?
לא, בוא, אני...
לא, דעתך חשובה, אבל בכל זאת,
אני...
הוא אומר דברים שאולי קצת נותנים לנו תקווה,
בסופו...
שנראה פה את החטופים.
אני מאוד מאוד מקווה שנראה את החטופים, אני מתפלא לראות את החטופים, אבל אני מתפלא לראות אותם לא בעסקה מופקרת.
יש לי למה שהוא אמר בסיס?
אני מקווה לראות את החטופים, אבל לא בעסקה מופקרת, תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר.
והעסקה היא מופקרת כפי שאתה
רואה? אז אני אומר, יש לפעמים רעיונות שהם רעיונות מופקרים, לצאת מפילדלפי, או לצאת מציר נצרים, או לעשות כל מיני דברים שיכולים לפגוע בביטחון של מדינת ישראל. אני אומר גם בצורה הכי פשוטה, אנחנו יכולים להחזיר את החטופים בדרך מאוד מאוד ברורה. בואו נעצור להם את הדלק, בואו נגיד הומניטרי, רק תמורת הומניטרי, בואו נעשה צעדים שיגרמו להם לרדת על ארבע ולהחזיר לחטופים. אתה יודע שכשבאו אליי הצלב האדום ואמרו לי בוא תיתן ביקורים, תיתן ביקורים, אמרתי אתם רוצים לבקר את הנוחבות, אין בעיה, אבל בתנאי אחד. על כל ביקור של נוחבה אתם תראו לי אפילו סרטון, תראו לי בווידאו קונפרנס, ואני רוצה לדבר עם החטוף או החטופה, שיגידו לי שלום איתמר, מצבנו ככה וככה. הם כמובן לא חזרו הצלב האדום, אבל נדמה לי שמדינת ישראל חייבת להתנהג בצורה הזאת. הומניטרי, תמורת הומניטרי, אתם רוצים דלק, תחזירו לנו את החטופים. ככה המדינה נורמלית
מתנהגת. אתה ראית את הכתבה אתמול על סגירת שדה תימן?
אני לא ראיתי את הכתבה על סגירת שדה תימן, אבל אני, יש לי מה להגיד בנושא. ואני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אני, צר לי שהרבה פעמים לוקחים את צהל, ואני ראיתי שהם הודיעו לבגעת שהתנאים בשדה תימן הם כאלה ואחרים, וזה שדה בית מעצר של צהל, ופשוט גורמים לצהל לפעול בצורה לא נכונה. אני בשבס עצרתי את הקייטנות, עצרתי את הקייטנות, כן, אנחנו ברוך השם, אני גאה, אתה יודע, אני מסתובב בארץ, באים אליי סוערים, אומרים לי תודה בן גביר שהחזרת לנו את החיוך, יש משילות בתי הסוער, אין שוקולדות, אין מרמלדות, אין בשר כבש, יש מי צוחק ואומר, בן גביר עושה להם דיאטה, אבל אני אומר דבר פשוט, אנחנו נותנים להם מה שמתבקש על פי חוק, אבל לא מעבר לכך. סגרתי את הקנטינות, סגרתי את ההפקדות, אין יותר 8 שעות טיולים בחצר, אין מקלחות כל היום וכל הלילה, אין מעמד של דובר, אתה זוכר שהיה לפני שבאתי,
דובר?
מעמד ש... כן, מי שרצח הכי הרבה יהודים, הוא הדובר, הוא ניהל את הכלא בפועל. המנהל של הכלא, איך אמרו לי מנהלי הכלא היום? היינו צריכים לבקש ממנו רשות לעשות כל מיני דברים בכלא. זה נגמר. זה הסתיים בבתי הסוהר, ברוך השם, ואני רוצה לפרגן לקובי יעקובי, רב גונדה קובי יעקובי שמיניתי, הוא מביא משילות מאוד מאוד גדולה, הוא יחד עם מפקדי המחוזות, ואתה נכנס לנו לבית כלא, ואתה רואה בית כלא. אגב, גם במלחמה מול משפחות הפשע, אתה יודע, סיפר לי חבר עורך דין, הוא ישב פעם ליד קוטייר בביקור, הוא ביקר לקוח, עורך דין אחר ביקר את קוטייר, וקוטייר אומר לסוהר, תביא לי 2 אספרסו, ואחרי כמה דקות, לראש משפחת פשע הזה, מביאים 2 אספרסו. היום זה נגמר, אין אספרסו, אין שוקולדה, אין מרמלדה, יש בתי כלא.
טוב. אני מאוד מקווה באמת, דיברנו על החטופים, ונקווה מאוד באמת לראות אותם בארץ. אני רוצה ברשותך לחזור למה שדיברנו קודם. במתכל הייתה ישיבה לא מזמן, לפני שבוע, וקצינים אמרו לרמטכ"ל, אנחנו יכולים לצאת מפילדלפי, מציר פילדלפי. והרמטכ"ל אמר את זה. עכשיו, זה אומר ראש המטה הכללי. שברור לך שברגע שנאמרו דברים כאלה, זאת אמירה שיש בה איזושהי התנגדות למה שאומר ראש הממשלה, ואני לא יודע אם זה תקין.
לא רק זה, זה גם אמירה שהיא מנוגדת לרוב החיילים והקצינים בצהל. תראה, אני מדבר המון עם מח"טים, עם מג"דים, הם אומרים לי בדיוק הפוך, אסור לנו לעזוב את פילדלפי. אתה יודע, הזמינו אותי חיילי גולני, אני מקפיד לבוא תמיד לאיזה אירוע שלהם בירושלים. הגעתי לשם, חיבקו אותי, אמרו לי, בן גביר, רק תעשה דבר אחד, לך לגלנט, לך לביבי, צריך, תגיד להם, אלו יוצאים מפילדלפי. זה לסכן את החיים של החיילים, ולסכן את החיים של החיילים לשווא.
תגיד, מה אתה עושה כנגד מקרה הרצח שכבר... עברו את כל הגבולות, בעיקר בציבור הערבי.
קודם כל, צריך לומר את האמת ביושר.
זה לא בתקופה שלך, זה כבר רץ הרבה מאוד שנים.
זה התחיל שנים רבות, וזה ב-22 שסגלוביץ' כל כך מתעדר, שם התחילה העלייה. ואני רוצה להגיד דבר יותר מזה. המשטרה, לפני שבאתי, הגבילו אותה, פגעו בה בצורה מאוד מאוד קשה, גם בתקציבים, גם במשכורות, גם בשוטרים שהתפטרו. לא היה שוטרים בתחנות, כשאני באתי לא היה שוטרים בתחנות, שיניתי את זה, העליתי משכורות, הוספתי 9 מיליארד, הוספתי שוטרים,
כמה הוספת?
הבאתי 4,600 תקנים, ובשנה האחרונה גייסנו 2,100 שוטרים, זה המון, זה המון, מספרים שלא היו כל השנים, העליתי משכורות, שוטר קיבל 6,000 שקלים, הוא קבל 8,500, ושוטר מתחיל אני מתכוון, ובואכה בפעימה השלישית, לפי שסיכמתי עם האוצר, זה צריך להיות 10.5. האנשים מתחילים להגיע למשטרה. אני רוצה להגיד שגם בחקיקה, חוקקתי חוק פרוטקשן, חוקקתי חוק שמאפשר למשטרה להיכנס לבתים בלי צו. עכשיו אני מחוקק חוק שמאפשר הגבלות מנהליות למשפחות פשע, ועדיין זה לא מספיק. ואני אגיד את זה, אני אגיד את זה בצורה הכי מפורשת. אני באתי ליועצת לפני 1.5 שנים. באתי ליועצת, אנחנו חייבים מעצרים מנהלים למשפחות פשע. הבאתי לרשימה, אמרתי לה זה וזה 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 וזה, בואי נעצור אותם. היא כמובן לא שמעה, ואתה יודע מה קרה? כל הרשימה שהבאתי לה, כולם חשודים במקרה רצח. אני אומר את זה בצורה פשוטה, היועצת המשפטית לא תמיד נותנת לנו כלים, אבל למרות זאת, אנחנו עובדים, המשטרה עובדת, יש שינויים גדולים גדולים גדולים, בשלטון החוק ובמשילות במדינת ישראל. אני אתן לך כמה דוגמאות, עניין של האכיפה אתמול בנגב, היה כעס מאוד גדול עליי, כי אני התעקשתי, ואני שמח על כך. המדיניות שלי היא לאכוף את החוק בנגב. יש היום פי 3 אכיפה בנגב. פי 3 אכיפה בנגב. יש היום תפיסת נשקים בצורה מאוד 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 גדולה. יש היום משילות של משטרה בהרבה מאוד אזורים. זה עדיין לא מספיק. אנחנו צריכים להוסיף עדיין כוחות, אבל יש שינוי טוב במה שקורה במשטרה. אני בעזרת השם מתכוון להמשיך בשינוי הזה.
תגיד, אתה ישן בלילה?
לא ממש.
מהיר אותך הטלפון כל פעם?
לפני שמהיר אותי הטלפון, אני מגיע ב-2:30, 3 לפנות בוקר, גם אתמול הגעתי ב-3 לפנות בוקר, גם שלשום, והפעם עם הדיון בקבינט הלילה, אני חושב שאני אגיע ב-5 לפנות בוקר הביתה. אני רוצה להגיד לך, אני מסופק,
הרבה עשייה. אני עוצר אותך שנייה. אני זוכר את הרעיון הראשון שלך, שלי איתך, לא היית חבר כנסת, דיברת בדיוק באותו לאט.
ואני...
מה אתה כבר איזה 10-12 שנה אחרי?
והשערות לבנות, אבל אני רוצה להגיד לך שאני פשוט כל בוקר קם ומודה לקדוש ברוך הוא. תשמע, אני עשיתי במשרד הזה כל פעם, כל יום שאני קם, אני זוכה לעשייה כל כך גדולה. אני אתן לך כמה דוגמאות. שבאתי למשרד היו 70 כיתות כוננות. קודמי חשבו צריך לסגור את כל כיתות הכוננות. אני פתחתי, שים לב, 900 כיתות כוננות.
אני רוצה להזכיר לך שסגרו כיתות כוננות בעוטף, לקחו להם גם את הנשק.
מטורף, מטורף.
אני רוצה להזכיר לך, זה היה בתקופה של...
זה היה בתקופה של גנץ, אגב, גם היום כיתות
כוננות. גנץ וכוכבי.
כיתות כוננות בעוטף, צריך להגיד, שייכות לצהל, אבל זה מטורף. אני פתחתי 900 כיתות כוננות, אתה זוכר מה הם אמרו עליי לפני השביעי לעשירי? שר המיליציות, מחמשת ישראל, כמה טוב שפתחתי 900 כיתות כוננות, והלוואי שהיו מאפשרים לי בשביעי לעשירי לפתוח משמר לאומי. אגב, התחלנו לעשות אותו, כי אחרי השביעי לעשירי כולם פתאום הבינו כמה זה חשוב, והיום אנחנו מגייסים עוד ועוד נשקים, אקדחים אישיים, אתה יודע, 8,000.
על זה רציתי לשאול אותך, תשמע, אני עברתי לפני שנה, עברתי עכשיו לאחרונה שוב, חידוש הנשק שלי. ישבו איזה 7-8-10 אנשים, ונתנו להם במשך אולי 3/4 שעה הרצאה, כאילו אנחנו לא מכירים מה זה נשק. ואמר אחד האנשים, קיבלנו הוראה לא לאפשר לאנשים מסוימים להחזיק בנשק ולשאול רישיונות אם הם לא עוברים את הבחינה. עכשיו, זה אנשים שחלקם היו קצינים בצבא, יש, וזאת השאלה שאני רוצה לשאול, זה העובדה, האם יש מצב שבו יש איזושהי הנחיה לא ממך אלא בגלל שחוששים מאובר התחמשות לשלול לאנשים את הרישיונות?
אני לא מכיר הנחיה כזאת, בדיוק הפוך. אני מכיר את הנתונים. לפני שבאתי למשרד היה הממוצע 8,000 אקדחים בשנה. 8,000 רישיונות לאקדחים בשנה. עומר בר לב גם אמר שהוא רוצה לקחת את כל הרישיונות, כי לא צריך שאזרחים יהיו נשק. אתה יודע, בחצי שנה האחרונה, ואני התחלתי את הרפורמה שלי לפני השביעי לעשירי, בחצי שנה האחרונה, 160 אלף רישיונות לנשק. אני חוזר שוב על הנתון.
זה לא מפחיד אבל.
160 אלף. אז כן, היה מי שאמר לי, כי התחלתי את הרפורמה, תראה בן גביר, אתה מחלק נשק, ויאנסו נשים. נאנסו נשים. השביעי לעשירי. כי לא היה מספיק נשק. נאנסו ורצחו נשים, ושרפו תינוקות. כי לא היה מספיק נשק. השיניתי שם, ושיניתי בעניין של כיתות הכוננות, ושיניתי בבתי הסוהר, וכן, אני זוכר מה אמרו לי, אתה זוכר מה אמרו שר הפיתות, מה הוא, והנה היום, רבים רבים מבינים, שמה שאני עושה בבתי הסוהר, צעדי משילות, אני רוצה להמשיך, ולעבוד, ולעשות, יש לי עוד הרבה רעיונות, כי אני חושב שבסופו של דבר, הדברים האלה מצילי חיים, אתה יודע, ולסיום, כי אני באמת רוצה לרוץ לקבינט, אני דבר אחד התרגשתי, בפיגוע כשהגעתי ברמלה, היה שם אזרח שירה באותו מפגע, והוא סיפר לי שני דברים שאני לא מפסיק להתרגש עד היום ממה שהוא אמר. הוא אמר דבר ראשון, אמר לי, בן גביר, קיבלתי את הנשק במסגרת הרפורמה שלך לפני 4 חודשים, שמחתי מאוד. הוא אמר לי דבר יותר חשוב, הוא אמר לי, כשכיוונתי את האקדח, התלבטתי. ראיתי אותו דוקר בחורה ורץ לעוד בחורה, ואמרתי, אם אני אירה, אולי אני אשב בכלא. אבל אז הוא אמר לי, אז נזכרתי שאתה השר לביטחון לאומי. כיוונתי ויריתי במחבל. אני הייתי כל כך מאושר, זו המדיניות שלי, זו התפיסה שלי.
שאלה אחרונה.
נשק מציל חיים.
שאלה אחרונה. אבל בכנות.
רק בכנות, תמיד.
שאתה יושב עם ראש הממשלה, איך היחסים ביניכם?
מצוינים. האמת היא שיש בינינו יחסי הערכה מאוד מאוד גדולים, תראה, יש פער בגילים, הוא הרבה יותר גדול ממני, אבל מעבר לפער בגילאים, אני חושב שיש בינינו ערכה, יש הבנה, יש לי לפעמים ביקורת עליו, אני לא מתבייש להגיד שבהרבה מאוד נקודות, אני חשבתי שהוא צריך לפעול בצורה אחרת, ואני אמרתי לו לא פעם ולא פעמיים, אדוני ראש הממשלה, תפוק להם על השולחן, תראה, אני יודע שכשאני עשיתי את זה במשטרת השינויים, אז תקפו אותי, וכל יום ניצב בדימוס אחר התראיין, כי הזזתי להם את הגבינה, אבל אני אומר לך שהשינויים האלה משתלמים, ואני חושב שצריך לעשות את השינויים האלה בהרבה מאוד מקומות ומוקדי כוח במדינת ישראל.
השר לביטחון לאומי, ראש המפלגה, עוצמה יהודית, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.